היום השני של הריטריט, של התרגול שלנו ביחד, כבר מאוד מאוד קרוב לסופו. ואתם עוד כאן. לא מובן מאליו. חשבו שהייתי אומר לכם עכשיו, אז טוב, בואו נעצום את העיניים ונעבור לתנוחת הישיבה. בטח כל כך הרבה קולות מחאה היו עולים בפנים, אבל היה כתוב משהו אחר עכשיו. שיחה או משהו, לא? עוד פעם? היום באחת הקבוצות מישהי אמרה, התרגול הזה כל כך קל, לא, רגע. התרגול הזה כל כך פשוט, לשים לב לנשימה, לשים לב למה שקורה, אבל כל כך לא קל. המון פעמים אני מספר, לפני כמה שנים, סיני, הבת הגדולה שלי, כשהיא הייתה קטנה יותר, היא תמיד הייתה כמה בבקרים, ואני כבר הייתי בחוץ יושב את התרגול, תרגול הבוקר שלי, והיא הייתה מתיישבת לי על הרגליים. וכשהיא קצת יותר גדלה, אחרי תקופה מאוד ארוכה, היא אמרה לי, תגיד, אבא, מה אתה עושה כשאתה עושה מדיטציה? היא ידעה איך קוראים לזה. ואמרתי לה, אני מתבונן, אני שם לב לנשימה. אז היא אמרה לי, שם לב לנשימה? מה זה? קלולה. קלה קלות. משחק ילדים. ובכל אופן, הפעולה, ההתכוונות הכל כך פשוטה הזאת, אנחנו, עם כל התחכום וכל היכולות וכל הדברים שאנחנו יכולים לפתור ולעשות, מוצאים את המשימה הזו מאוד מאוד לא קלה. כל ההרגלים, דפוסים מחשבתיים, דפוסים רגשיים, טייסים אוטומטיים, עולים ומפעילים אותנו להגיב אל כל מיני דברים שעולים, לוקחים אותנו אל מקומות אחרים שלא היינו מאמינים שנהיה בהם בכלל. איזה דברים, איזה מחשבות עוברות לנו בראש. לפעמים אנחנו פשוט מין מגיעים לאיזושהי הכרה מזעזעת. זה בית משוגעים הדבר הזה. ומה שעוד יותר מזעזע, הבית משוגעים הזה, זה אני. זה מי שאני. מאיפה מגיעות כל המחשבות האלה? כל הביקורת והשיפוטים והזיכרונות חסרי משמעות. אני לא יודע אם אתם, אני בריטריטים כבר הצלחתי להיזכר בכל הילדים שישבו בכל הכיתות שהיו לידי בבתי הספר. יושב ועושה את רשימות. מאיפה זה בא? פשוט כמו מופיע, כמו מאליו. ואז, אולי באיזשהו רגע פעם, טוב, נמאס לי כבר להיות ילד טוב ותלמיד טוב. מה קורה פה בחדר? ואז אני פותח את העיניים. יו! כולם פה בודות. כולם יושבים. זה בטח רק אני, רק אצלי משהו לא בסדר. כל האחרים פה באיזשהו סמדי מדהים, ורק אני עם כל הדברים האלה. ואז אני יוצא את העיניים ישר, קובצות חזק עם הגילוי הנוראי הזה. מה שאתם לא רואים, ואני יכול לראות מכאן, זה שדקה אחר כך זה שלידכם פותח את העיניים. פותח את העיניים, יאו, כולם פה בודות. מה לא בסדר אצלי? איך זה שאצלי כל הדברים האלה קורים בפנים? ואז מתחילים לעלות הספקות. פגשנו את זה היום בקבוצות. אולי זה לא המקום בשבילי, אולי זה לא מתאים לי הדבר הזה. משהו פה. או שעולה בנו תחושת שיעמום וחוסר עניין. משהו שינסות, זה לא זה, אני רוצה משהו אחר, רוצה משהו אחר, משהו יותר מדליק. מדליק יכול להיות גם משהו נוראי, משהו כואב, אבל קצת יותר מה... מה זה הדבר הזה? נשימה, צלילים, תחושות גוף. ועוד מחשבות, ועוד מחשבות, ועוד מחשבות. באמת, אנחנו יכולים כולנו לעשות לנו קצת כזה נעים בשכם על על היום הזה שעברנו. זה לא מובן מאליו. ממש ממש לא. ישנו ספר שקראתי פעם ומאוד אהבתי, נקרא והיום אינו קלה. לפי החיוכים חלק מכם קראו, ספר מומלץ, באמת ספר אני מאוד מאוד נהניתי ממנו ומאוד זכורה לי משם. בתוך הספר מסופרת איזושהי אגדה, אגדת עם קזחית, סיפור נורא נורא חזק שאני רוצה לחלוק איתכם עכשיו. הסיפור מספר על בחור צעיר בן לאיזשהו שבט שהוא בגיל של הלוחמים, והוא יוצא להיות אחד הלוחמים של השבט. ובקרב הוא נופל בשבי אצל השבט השני. והשבט האחר, כמו שיש הרבה הרבה מוניטין להרבה שבטים אסיאתיים שכאלה, זה לא מונגוליה, קזחסטן, שם באזור, באזור העצום הזה, השבט האחר מאוד מפורסם באכזריות שלו. ומה שהם עושים עם שבועי המלחמה זה שהם באיזושהי דרך תופרים להם על הראש מסכה, מסכה מאור, נדמה לי מאור של גמל. ואחר כך מניחים אותם במשך היום, במשך כמה ימים בעצם בשמש. ומה שקורה, המסכה מהאור שהם תופרים אותה מאוד אדוקה, מתייבשת ומתעדקת ומתעדקת על הראש, על המוח של השבוי. ואז הוא הופך למנקורט. ככה זה נקרא, מנקורט זה בעצם בשפות המקומיות לא זוכר. הוא מאבד את הזיכרון שלו. והמנקורטים הם בעצם העבדים הכי טובים. כי הם לא זוכרים משהו אחר. הם מכירים רק את הקיום שלהם אחרי שהם הפכו לשבויים, לעבדים. והאגדה מאוד נוגעת ללב הזאת, ממשיכה עם זה שאימא של אותו בחור חשה, היא פשוט יודעת שהבן שלה עדיין חי. ובאיזושהי דרך, מתוך אינטואיציה, מתוך חלום, היא יודעת איפה הוא, והיא לוקחת סוס והיא רוכבת לשם, רוכבת אל המקום שהיא יודעת שהוא נמצא בו. והוא נמצא באותו זמן לבד, באיזשהו מקום, שומר שם על רכוש, אם אני לא טועה, של הבעלים שלו. ואז היא מתקרבת אליו, שעוד עדיין דרך חוקה, אבל היא מתקרבת לשם, והיא צועקת לו מרחוק, היי, זו אני, זאת אימא שלך. אבל הוא, שלא זוכר שום דבר, יורה בחץ. והחץ פוגע בה והורג אותה. וכשהיא נופלת מהסוס, משתחררת למטפחת שקשורה על צווארה, והופכת לציפור. והציפור הזאת, זה גם שמה, אני לא זוכר מה שמה, בשפה הזו, זו בעצם השאלה, מי אתה? מי אתה באמת? מי אתה לפני שלבשת מסכה? באיזשהו מקום, התהליך הזה שאנחנו עוברים כאן, תהליך הזה של ריטריט, מדיטציה, חקירה, התבוננות, הוא כמו לשחרר את הציפור הזו. לפעמים בתוך כל הבלגן ותוך כל הבית משוגעים הזה, ישנם גם רגעים כאלה. גם על כך סיפרו כמה מכם בקבוצות היום. פתאום מין הרגשה כזאת של להיות בבית. להיות בבית באמת. במקום הכי כל כך קרוב, כל כך אותנטי. לפני שאנחנו יוצאים לעולם של 10,000 הדברים, ומנסים לשנות ולהשתנות ולעשות טוב יותר ולהצליח ולהשיג. בתוך המקום הכי קרוב, הכי אינטימי לנו. כאן. בחוויה המיידית שלי, העכשווית, הנוכחית. והתהליך הזה בעצם בדרכים אלה או אחרות כמו מנער את מי שאנחנו חושבים שאנחנו. ומי שאנחנו חושבים שאנחנו מנסה להגן על זה. וזה יוצר עוד שכבות של קושי. פחד, חוסר עניין, ספק. הבודה בלימוד שלו מאוד מאוד הדגיש, שב והדגיש את הלימוד שבו הוא הכותרת בעצם של הריטריט הזה, הוא נמצא בשם שלו, כל חולף. הזכרנו אותו אתמול, והוא שוב ושוב דיבר על החשיבות של לדעת, להבין, להפנים את המאפיין הזה של המציאות, של הקיום, של החיים. המאפיין הזה של שינוי, הרעיות, חוסר קביעות. בשפה הפאלי זה נקרא אניצ'ה. ובשונה הייתי אומר מחלקים אחרים שנמצאים בלימוד של לימד הבודה, אינטואיטיבית קל לנו להתחבר עם האמירה הזאת, שדברים משתנים, שדברים לא קבועים. אם למשל מזכירים את המקום של הלימוד שקשור לדוקה, לאי נחת ולסבל, אנחנו אולי מתחברים, אבל גם משהו בנו, אולי אחרי יום של ריטריט אנחנו יותר מתחברים לזה. אבל זה לאו דווקא ה-common sense שלנו, אם הולכים למקום אחר כמו הנאטה, ה-not self, לא עצמי, לא אני, זה בכלל משהו שהוא counter-intuitive. הוא נגד האינטואיציה, לא בדרך שבה אנחנו רואים את הדברים, אבל כשמדובר על הרעיות, שינוי, זה משהו די make sense. כשאנחנו מסתכלים למשל על הטבע, על המחזורים של הטבע, היום, אתם זוכרים, היום הזה התחיל בבוקר, השמש הייתה שם, עוד לא היה כל כך חם, היה לזה את הצבעים, את הניחוחות המיוחדים של הבוקר, הפך לאט לאט והיה לצהריים, שלהי היום, החלק החם. עכשיו אנחנו כבר ערב, חושך בחוץ, גם צובע צבעים מסוימים בפנים, אוטוטו יבוא הלילה, עונות השנה שמתחלפות, הצמחים, הזרע, הצמיחה, הפריחה, הופך לפרח, שבתורו הולך ונעשה ונהפך לפרי, שכשמגיע זמנו קמל ומת. כל כל הזמן משתנה. למרות שברגע מסוים אנחנו יכולים לומר זה פרח, כשאנחנו באמת מנסים להסתכל על זה ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו רואים שאין כאן משהו פרח שיום אחד מפסיק להיות פרח ואז הוא פרי. זה בעצם איזשהו רצף של השתנות, שבו בעזרת החשיבה, הקונספטים, הדרך שאנחנו מסתכלים, אנחנו יכולים לדבר, to make sense, לתקשר בינינו, למשל, עכשיו על זרע, או פרח, או פרי, אבל בעצם זה איזשהו רצף אחד של שינוי, שכל הזמן קורה. גם כשאנחנו מסתכלים, מרימים את הראש לשמיים, עם את העננים, כל הזמן בתנועה, לפעמים ממש מבחינים בה, כשיש רוח חזקה, ופעמים אחרות זה לא נראה ככה, אם מרימים את הראש, זה נראה שהענן כאן, אם אנחנו מורידים אותו ומסתכלים כמה דקות אחר כך, אנחנו מבחינים שהוא זז קצת, או פני המים בים, שלפעמים ברגעים נדירים יכולים להיות מאוד מאוד שקטים, אפילו לקבל את האיכות הזאת, האיכות הרפלקטיבית של, שכמו מראה, שאפשר להסתכל בהם ולראות את הפנים שלנו או את השמיים. הבודה לא פעם משתמש במטאפורה הזאת של מים שקטים, והאיכות הזו שלהם כמו מראה, האיכות המשקפת כאיזשהו דימוי לטבע של התודעה. הטבע של התודעה לפני כל הגלים, הנחשולים, המסכות שמסתירים מאיתנו את האיכות הכל כך פשוטה הזו. צליל. לפני שזה נקרא מחיית כף, לפני שזה נעים או לא נעים, לפני, עוד פעם הוא עושה את זה, לפני כל הדברים האלה, פשוט פעמים אחרות, אני חושב שבדרך כלל כשאנחנו הולכים לים, אנחנו רואים הרבה הרבה תנועה, סוער, כועש, גאות, שפל, גאות כאן, באותו זמן שפל במקום אחר, צד אחר של העולם. היום בזמנים שלנו גם המדע יודע לספר לנו על השינוי שכל הזמן קורה. זה מדהים למשל אם מסתכלים על זה מבחינת ביולוגיה, שהגוף הזה מורכב מהמון המון תאים שיוצרים גוף, ובעצם לפני 7 שנים אף אחד מהתאים האלה לא היה פה, הם כולם התחלפו, הם משתנים כל הזמן. האמת, כל תא חי ומשתנה, ובזמן שלו הולך ונעלם. הפיזיקה יודעת לספר לנו היום שהדברים שנראים לנו מאוד קבועים ומוצקים, גם הם בעצם מורכבים מולקולות, מאטומים, פרוטונים, וכל ה... מתחלק, אני מאמין שכל כמה שנים יצליחו למצוא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ומגלים שיש שם הרבה הרבה אוויר והמון תנועה גם במשהו שהוא כל כך מוצק וכל כך קבוע. אתם יודעים, גם חוויית החיים שלנו, כל אחד מאיתנו זוכר את עצמו מאוד מאוד אחר, בגיל מאוד מאוד אחר. זה נורא מעניין הדבר הזה, אתם מכירים את זה של להסתכל בתמונה, להסתכל בתמונה של, שלי, בן 2, ורגשית זה אני, אבל יש שם תמונה של ילד בן 2, מאוד מאוד סביר להניח שאם ניתן את התמונה הזאת לכל בן אדם אחר שלא מכיר אותנו, הוא לא ידע מי הילד הזה, אולי אפילו לא יראה את הדמיון. אם נגיד לו זה אני, הוא יגיד אולי דומה. אבל זה משהו הרבה יותר נמוך למשל. במקרה שלי, שמנמן בצורה רצינית ביותר. אנחנו תינוקות, אחר כך ילדים, בית ספר יסודי, תיכון, צבא. כל הזמן זה נע ומשתנה. בדיוק לפני כמה שנים הייתה לי חוויה נורא חזקה. פתאום קיבלתי איזה טלפון מאיזשהו מישהו, אמר לי את השם שלו, ישר ידעתי מי זה. מישהו שלמדתי בבית ספר יסודי. והוא סיפר לי שיש כנס מחזורים. יש כנס מחזורים של הכיתה של הבית ספר שלי, בית ספר היסודי שלי. והוא במקרה, אותו בחור, הוא עבד בשבק. ואיכשהו הגיעו אליו ואמרו לו שיש את זה, אמר, אל תדאגו, כולם יהיו כאן. באמת מהכיתה שלי, 30 ומשהו ילדים, איזה ילדים, כולנו כאלה. אבל כולנו הגענו. וזה פשוט היה מדהים, מעבר למקום שכשהתחילו להגיע הימים של לקראת זה, והתחילו להעלות המחשבות על ה... שזה הולך לקרות, ונפתחו מגירות של זיכרונות שפשוט היו לא יאומנו, דברים שלא האמנתי. כמו שפה אולי עולים על קרית המדיטציה, כל מיני זיכרונות מבית הספר היסודי. ואז לבוא ולפגוש את כל הילדים, וזה הרגיש קצת כמו, הייתה לפני כמה שנים בטלוויזיה תוכנית החרצופים. מכירים? באמת, זה כאילו, מי נכניסו את כולנו למכונות כביסה כאלה, כולנו כאלה שמנמנים יותר ומקומטים, אבל מסתכלים בעיניים, וזה מרגיש, כן, אני מזהה אותם, זה אותו בעיניים, לא שומעים את הכל. אז גם ישר, שוב, הדרך שהזיכרון עובד, אני שומע את הקול של מישהו, ואני ישר זוכר את השם, ואת מספר הטלפון, ואת השמות של ההורים שלו, אבל פשוט מדהים החוויה הזו של זמן, הרי כל יום כשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו לא רואים את זה משתנה. זה נראה אותו דבר בבוקר, לפעמים קצת יותר עייף, לפעמים קצת יותר יפה, לפעמים פחות יפה, יותר... מצב רוח צובע לנו את זה, אבל אנחנו לא שמים לב לזה שהגוף הזה מתבגר, מזדקן, משתנה. וגם בחוויה היומיומית. מחזור הדם. דופק של הלב, הנשימה, התנועה החשמלית העצבית שכל הזמן קורית, כל הזמן השתנות, כל הזמן תנועה. ובפנים, בפנים אנחנו רואים את זה עכשיו בגדול, אה? כל הזמן רחש. אז אם יש רגע אנחנו עם הנשימה, אי אפשר לתפוס את זה. איפה היא הנשימה הזאת? היא פה? מה לא, היא פה. היא פה? היא פה. וככל שהפוקוס מתחדד, אנחנו רואים ניואנסים יותר קטנים. רגע אחרי רגע של השתנות. אבל גם תשומת הלב הזו היא לא קבועה. הרי אם היא הייתה קבועה, כולנו פשוט היינו יושבים פה ככה ומתבוננים רק בנשימה. אבל זה הרי לא מה שקורה. כי גם תשומת הלב משתנה, הפרספקטיבה משתנה, והאובייקטים שעולים משתנים. ואז עולה צליל, אבל מה זה צליל? צליל זה הרי שינוי. אפילו הצליל הקבוע הזה של המזגן, הוא בעצם שינוי שקורה, מרגיש לנו לנצח, אחרי שעתיים זה נחבא, אוטומטית בעינדו. אפילו שגיליתי לאחרונה באיזשהו ריטריט שהיינו פה לאחרונה, צריך להגיד את זה למארגנים מהעמותה, יש אפשרות לכוונן את המזגנים האלה בלי שהם יחרבו כל שעתיים. רק באולם. צריך לשכנע פה את האירוח והם יסכימו. אם נבטיח שנהיה חסכניים בחשמל. אבל גם הרטט הזה. ואני מזכיר אותו כי הרבה פעמים החוויות, בעיקר החוויות הלא נעימות שעולות בנו, מרגישות כאילו הם כאן לנט. הכאב הזה בברך, לא, זה לא משהו אניצ'ה. זה לא משתנה. זה כאן וזה קבוע. אבל זה הרי לא ככה. הוא נולד מתוך הנסיבות. הוא נמצא איזשהו זמן. הוא יכול להיראות כמאוד מתוך הנוכחות שלו, ואולי מתוך האי-נעימות שלו, כאילו יהיה כאן לתמיד. אבל הוא יחלוף. לפעמים כשנקום מהישיבה, והרבה פעמים, וזה גם די מדהים, מספיק שהפעמון מצלצל. רק הפעמון מצלצל ויש את הידיעה שתכף אפשר לקום, אז כבר ההצקה בגוף היא כבר, אפשר אפילו להמשיך לשבת ככה וזה, להיראות, אני נורא במדיטציה עכשיו. זה די מדהים כשאנחנו חושבים על זה, כל מה שאנחנו יכולים לעלות על הדעת, כל מה שאנחנו רואים, שומעים, תואמים, מריחים, נוגעים, וכל מה שאנחנו מעלים על הדעת, כל מחשבה, כל הרגשה, כל זיכרון, כל שיפוט, כל תחושה של אני לא יכול יותר, כל דבר כזה שהוא נוצר, הוא גם disintegrate. זה יכול להיות העבודה שלי, הלימודים, הבית, מערכת היחסים, כל מצב, כל רגש, אהבה, שנאה. אני אותו אחד יכול להרגיש גם ככה וגם אחרת. אני לא רק יכול, זה גם קורה, ולפעמים גם לאותו אדם בדיוק. או, יש פה. כן, הבאתי את זה. העיניים שלנו משתנות. זה קטע מתוך ספר שנקרא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה, של ריימונד קרבר, סופר שאני מאוד מאוד אוהב, סופר אמריקאי שכבר לא חי, נחשב לאומן הסיפור הקצר. זה לא כתבים רוחניים, הוא לא מדבר על רוחניות ועל שום דבר בכיוון הזה. גם איש שבא עם חיים מאוד לא פשוטים. הוא גדל בבית ששני ההורים שלו היו אלכוהוליסטים, והוא עצמו רוב חייו היה אלכוהוליסט. ובצד, בדרך, התחיל לכתוב, עבר חיים מאוד לא פשוטים, גם בתוך מערכות יחסים ועבודה ואלימות וכל מיני דברים שכאלה. בסוף ימיו הוא ידע גם, ידע ימים קצת יותר שקטים, אבל הוא נפטר בן 50 ומשהו ממחלת כבד. אבל יש משהו בכתיבה שלו שהוא נורא, אני קורא לזה, הוא נורא נורא ויפסני. נורא נורא מתאר את הדברים כמו שהם. מין יכולת מדהימה שכזאת. והקטע הזה זה קטע מתוך סיפור קצר שנקרא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. וזה קטע שיושבים בו שני זוגות, הם רופאים, או שהגברים הם רופאים בשנות ה-50 לחייהם, ששניהם קוראים מה שאנחנו קוראים סיבוב שני בחיים, ניסויים שניים. וזה איזשהו מונולוג של אחד מהם. זה הולך ככה. רגע. קצת ריקי. מה מישהו מאיתנו יודע בעצם על אהבה? אני אוהב את טרי, וטרי, טרי זו בת הזוג שלו, אוהבת אותי. וגם אתם שניכם אוהבים זה את זה. אתם יודעים על איזו אהבה אני מדבר עכשיו. אהבה גופנית, הדחף הזה שדוחף אותך לעבר מישהו מסוים, וגם אהבה לישות של האדם השני. המהות שלו, שלה כביכול. אהבת בשרים, וגם טוב, נקרא לזה אהבה של רגש. הדאגה היומיומית לשלומו של האדם השני. אבל לפעמים קשה לי להסביר את העובדה שבוודאי אהבתי גם את אשתי הראשונה. אבל אהבתי אותה. אני יודע שכן. אז כנראה שאני כמו טרי מהבחינה הזאת. ואז הוא ממשיך. היה זמן שחשבתי שאני אוהב את אשתי הראשונה יותר מאשר את החיים עצמם. אבל עכשיו אני מתאהב אותה. ממש כך. איך אתם מסבירים את זה? מה קרה לאהבה ההיא? מה קרה לה? זה מה שאני רוצה לדעת. הלוואי שמישהו היה יכול להגיד לי. ואז הוא ממשיך ואומר, אתם שניכם נמצאים ביחד 18 חודשים, ואתם אוהבים זה את זה. רואים את זה עליכם ובגדול. אתם זורחים מרוב אהבה. אבל שניכם אהבתם אנשים אחרים לפני שהכרתם זה את זה. שניכם הייתם נשואים קודם, בדיוק כמונו. וכל הסיכויים שאהבתם אנשים אחרים עוד לפני כן אפילו. וטרי ואני נמצאים ביחד 5 שנים. נשואים 4. והדבר הנורא, הדבר הנורא הוא, אבל גם הדבר הטוב, החסד המושיע כביכול, הוא שאם יקרה משהו לאחד מאיתנו, תסלחו לי שאני אומר את זה, אבל אם יקרה משהו לאחד מאיתנו, מחר, אני חושב שהאדם השני יסבול במשך זמן מה, אבל אחר כך אולי זה שישאר בחיים, אולי הוא ילך ויואב שוב. זה מדהים אם מכירים את התחושה הזאת עם אהבה, זה משהו שכל כך מרגיש, כל כך נצחי. נועדנו. אחד אל השני, אחת אל השנייה, נועדנו אחד אל השני. זה משהו שהוא כל כך הרבה יותר גדול מהחיים, והרגש הזה. ופה בזמן אפילו כאן, אנחנו יכולים לראות את ההשתנות. ולמען האמת, לא צריכים ללכת כל כך ארוך לפרק חיים. באותו יום, אנחנו יכולים לתאב את מי שאנחנו אוהבים אותו, ואחר כך לאהוב אותו שוב. די מדהים, לאן שאנחנו לא מפנים את העיניים, אנחנו רואים שינוי. אבל באיזשהו מקום, אני חושב שזה לא נגמר כאן. חשוב להגיד כאן שני דברים. קודם כל, ההזמנה להיות ערניים לשינוי, לשים לב, להבחין בשינוי, במקום העצום שלו בתוך החיים שלנו, מאוד מאוד בקלות יכולה להפך לאיזושהי אסטרטגיה של הימנעות, לאיזשהו מין קול ספק מנחם כזה שאנחנו אומרים לעצמנו, כלפי דברים שלא נוח לנו איתם, לא נעימים לנו. זה יעבור, זה יעבור. זה נורא נורא טריקי. כן, יש הרבה מאוד ערך לכך שאנחנו זוכרים את התמונה הרחבה, לכך שאנחנו זוכרים שהכאב שישנו כאן עכשיו הוא לא כל מה שישנו כאן עכשיו, שאנחנו יכולים פיזית גם לחוש גם את המקום של הכאב, גם את המרכז שלו, גם את המקומות שקצת פחות כואב, וגם את המרחב שמסביבו, אבל לא במקום לחוש אותו, לא כדי להימנע ממנו. ובתוך אותו מקום, הזיכרון, הידיעה, שדברים השתנו, נותנת פרספקטיבה, נותנת פרספקטיבה שנותנת איזשהו חופש מלהיות קלו בתוך משהו. אבל נורא נורא קל ליפול מן המקום הזה למקום שבעצם נמנע מלהרגיש ואומר, טוב נו זה יעבור, זה יעבור, זה בסדר, ומבקש לברוח לאיזשהו מקום אחר. כריסטופר טיטמוס, אחד מראשוני המורים לויפאסנה במערב, מראשוני התנועה שאפשר לקרוא לה תנועת האינסייט, תנועת תובנה העולמית, ומורה מאוד מרכזי בחיים שלי וחבר יקר, נוהג להגיד שקל להגיד הכל חולף, קל להגיד את זה, ומה שהרבה יותר מאתגר ומה שעושה שינוי זה לדעת את זה באמת. לדעת בעצמות, כמו שאומרים אצלנו בעברית. ידיעה שהיא כל כך מופנמת, שהיא נובעת מאיתנו. זה לא איזשהו שימוש מניפולטיבי בידע, בהשקפה. ההשקפה, הכל משתנה. זה לא שאנחנו משתמשים בה באופן מניפולטיבי כדי לעודד את עצמנו, אלא איך אנחנו הולכים עם זה הלאה ומביאים את הידיעה הזאת להיות כל כך מופנמת בנו, כך שבדרך שאנחנו רואים את הדברים, בדרך שאנחנו חווים את הדברים, אנחנו זוכרים את זה. מה קורה כשמישהו אומר לנו משהו שגורם לנו כעס? כשאנחנו זוכרים הרעיות, שינוי, חוסר קביעות. שוב, לא בתוך המקום של זה יעבור לי, זה יעבור לי. אבל כן, אבל יודעים וזוכרים שזוהי תופעה שעלתה והיא תיעלם. יודעים וזוכרים שהמפגש הזה עם אותו אדם, ולפעמים הבן אדם שמאוד מכעיס אותנו יכול להיות אדם מאוד קרוב, המפגש הזה גם ייגמר. גם המפגש הרגעי, גם המפגש בכלל. הבודה שווי הזכיר לנו, כל מה שאהוב עלינו, כל מה שיקר לנו, יום יבוא ולא יהיה איתנו. זה תמיד, תמיד כך. כשחושבים על זה, אתם יודעים מה הדבר הכי ודאי שאנחנו יכולים לדעת שיקרה בחיים שלנו? שנמות. הדבר היחיד בעצם שאנחנו יודעים שיקרה בחיים האלה. אולי יהיה לי את זה, ואולי לא יהיה לי את זה. אולי מחר אראה למפעל הפיס תתקשר אליי, ואולי לא. אולי הילדים שלי שיגדלו יגידו, אבא, אתה אחלה אבא. בטוח שהם יגידו, ואולי לא. אולי מערכת היחסים שאני חי בה תימשך ותימשך ותימשך ותימשך, ואולי היא תיפסק. מתישהו היא בכל מקרה תיפסק. כי מתישהו אחד מאיתנו לא יהיה כאן. והדבר שאנחנו יודעים אותו בצורה כל כך כל כך חד משמעית, אנחנו חיים כאילו הוא לא יקרה. אנחנו לא באמת במגע עם הידיעה הזאת, אם באה למודעות שלנו, אולי למשל עכשיו, כשאני מדבר על זה, זה נראה לנו כמו איזה מחשבה מדכאת, משהו שאנחנו לא רוצים להתעסק בו. אבל זו בעצם מציאות חיינו. כשאני מהרהר בחיים שלי, כשאני מנסה להבין אותם, מנסה להיות חכם בתוכם, בתוך הדרך הנכונה לחיות אותם, לפעול בתוכם. המקום של המסגרת שלהם יכול מאוד מאוד להועיל, לתרום. ועוד אם מוסיפים לזה את החוסר ידיעה הטוטלי שיש לנו מתי זה יקרה. תסתכלו, הרבה פעמים משהו בנו כמו חושב בסטטיסטיקה. גבר ממוצע בישראל, סטטיסטיקה אומרת שהוא חי 80 שנה. ואישה 80, זה רחוק, זה של זקנים. מדהים לראות בזה, רובנו פשוט במרחק, בגיל יש לנו עוד כמה שנים, אנחנו יכולים, אמא שלי בת 80 ומשהו, ואחד מהמאפיינים של הגיל הזה הוא שנפרדים מאוד ועוד אנשים חברים, כבר כמעט אין, כמו שאומרת, אין לי מי לדבר. ומדהים, אבל כל פעם שהיא מספרת לי על איזשהו מישהו, מתקשרת אליי ואומרת לי על מישהו שהוא נפטר, והיא אומרת לי, לא להאמין, בחור צעיר. כי אותה תחושה שיש לנו אל החיים והמובנות מאליה שיש לנו אליהם, אתם חושבים שכשהסטטיסטיקה תגיד לנו שעברנו כבר את הממוצע, היא תפסיק? והרי מה זה סטטיסטיקה? קראתי פעם איזשהו מישהו שהיה כותב, אהבתי לקרוא כשהייתי ילד על ה-MBA, הליגת כדורסל האמריקאית, ושם היו כבר אז מלא סטטיסטיקות. היום גם אצלנו כבר יש את כל זה, לא יודע, מי שאוהב כדורסל, זה כיף. אבל היו מלא סטטיסטיקות, והוא ניסה הוא כתב על איזשהו שחקן שהיה לו, לא ראו את זה במספרים, הוא היה מה שקוראים ווינר, הוא היה קולע את לארי ברד, מי שמכיר, קולע את הקליעות ניצחון, לא משנה. בכל אופן, הוא כתב על הסטטיסטיקה, ואז הוא כתב על זה שאם אתה שם את הרגל אחת שלך במים רותחים, ורגל אחת במים קפואים, סטטיסטית צריך להיות לך נעים. הרי כשחושבים על המוות, אנחנו מועמדים טובים למות כמו כל אחד אחר. זה המסלול. אנחנו יכולים לחשוב על מישהו, אולי ששמענו, שקראנו, אולי שאנחנו מכירים, שמת בגיל שלנו, אולי אפילו יותר צעיר מאיתנו. מה, הוא היה מועמד יותר טוב? האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתקרב אל הידיעה הזאת, אל הידיעה שההיראיות, השינוי, חוסר הקביעות, הם מאפיין כל כך, כל כך חזק של החיים? יכולים להרשות לעצמנו לתת לידיעה הזאת להיות מופנמת בנו, כי כשהידיעה הזאת מופנמת בנו, היא משחררת אותנו. הבודה השתמש בדימוי של העקבה, עקבות עקבה של פיל, נתן אותו כדימוי מקביל למקום של הערנות להיריות. כמו שהעקבה של פיל מכילה בתוכה, הוא אמר, את כל העקבות האחרות של חיות היער שנכנסות בתוכה ויכולות להיות מוכלות בתוכה, כך כל הדברים שאני מלמד, הוא אמר, יכולים להיות מוכלים בתוך הידיעה הזו. ידיעה הזו, הקשר המאוד אינטימי עם כך שהחיים פועמים כל הזמן, כל רגע, ומוות של משהו ולידה של משהו אחר. לפני, חושב שזה היה בערך לפני שבועיים, קצת יותר מזה, דיברתי עם סיני, הבת הגדולה שלי, כבר עוד מעט בת 11, ואנחנו ישנים בבית במיטה משפחתית, כולנו ישנים, אני וזוגתי ושלושת הילדים ביחד. הייתה לנו איזושהי שיחה וחלקתי איתה שאני מאוד מרגיש שכבר הגיע הזמן שתצא לדרכה, תצא למיטתה. וזהו, דבר איזשהו תהליך, והגענו למקום שבאמת זה מה שהולך להיות. ואז בוקר אחד התעוררתי שדעתי בעצם שזה הבוקר האחרון שאנחנו עוד ישנים כולם ביחד. והתעוררתי, והיו לי עוד כמה רגעים כאלה במיטה, ובמקום ברגעים כאלה מנסה, מה אני מנסה? להתמקד, להיות עם הנשימה שלי, להתעורר איתה אל תוך היום, התמקדתי בנשימה שלה, שאני רגיל כבר כל כך הרבה שנים, כל כך מובנת לי מאליה לשמוע אותה, קרוב אליי במיטה. ובתוך ההקשבה הזאת עלה בי מקום של עצב. והבנתי בעצם שאני חווה פרידה מסיני הילדה. וגם אין שם הרי רגע מסוים, והיו כבר רגעים כאלה, והיו עוד רגעים כאלה. אבל רגע שמתוך ההבנה, זה לא יקרה פתאום יום אחד והיא תפסיק להיות ילדה, אבל זה קורה עכשיו. ופתאום איזשהו רגע שיש בו קצת יותר מטען רגשי, וקצת יותר אפשר לשים לב, אפשר לראות בו את המוות, והמוות תמיד מביא איתו איזושהי לידה חדשה. הסוף מביא התחלה חדשה. הריטריט הזה, המדיטציה, היא הזדמנות להביא את המבט שלנו אל המקום מאוד 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 נקודתי של החוויה. אפילו מה שאנחנו קוראים לו תחושה. קחו למשל כאב. כאב זה אפילו לא תחושה. כאב זה מין מילה שמכסה, שמתחתיה, כמו שמשייה כזאת, שמתחתיה ישנן כל מיני תחושות. כאב זה לפעמים דקירה, לפעמים לחץ, לפעמים קיבוץ, לפעמים יש שם חום, תחושה של חום גדול או בערה. התודעה במנגנונים היותר אוטומטיים שלה כבר אורזת את זה. כל הדברים האלה זה כאב בברך. אני אומר, כואב לי בברך, אני אומר, יש לי תחושה, היא לא נעימה, זה איפשהו כאן, ואני לא רוצה להרגיש אותה. ההבחנה המיקרוסקופית שלנו, המיקוד, היציבות של התודעה, ההתכוונות לגעת ברכות ולראות, מאפשרת לנו לפגוש, לראות את זה. מתחת לזה ישנה קודם כל תחושה. ותחושה, כשאנחנו מרשים לעצמנו להניח את תשומת הלב בתוכה, היא משהו חי. היא משהו שיש בו שינוי, יש בו זרימה. היא מופיעה ונעלמת, מופיעה ונעלמת, מופיעה ונעלמת. כל הזמן. הקרקע הזו של ריטריט ומדיטציה היא הזדמנות מופלאה ברגעים שבהם אנחנו מרגישים יציבים וממוקדים יותר בתוך הישיבה, בתוך ההליכה, למקד את תשומת הלב שלנו בכך, בשינוי שכל הזמן קורה. היא הקביעות. בואו נסיים בבקשה ברגע של דממה משותפת. מי ייתן ונדע את השינוי שגלום בחיים. מי ייתן ונדע את השינוי שגלום בכל רגע. מי ייתן ונדע את החופש שגלום בידיעה אמיתית של שינוי.